התבשרנו על הסתלקותו של מורנו ורבינו הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ומכיוון שגדול בישראל נפטר, גדול בתורה, שר בישראל, רב ראשי, ראשון לציון, כל תואר שאני לא אתן זה תואר אמיתי, זה לא תואר, באמת הוא היה, אפשר לומר, מנהיג דתי, מנהיג רוחני, היה לו, הייתה לו אהבה גדולה, אהבת תורה גדולה, אהבת עם ישראל גדולה, שהתבטא לא רק במילים אלא גם במעשים, הייתי אומר אלפים אולי יותר, היו באים לשמוע ממנו את תורתו, עצות, הדרכות, אנשים שכל כך זקוקים לתמיכה, לעידוד, והיה ממש בכל כמעט שעות היממה בביתו, בבית הכנסת שלו, היו מוצאים אנשים שורי לב, משפחות הרוסות, כל זה, והוא היה מחזק אותם, מעודד אותם, מדריך אותם. אהבת ארץ ישראל שלו באמת היה דבר מיוחד במינו. איזה מסירות נפש, איזה השתדלויות, איזה מאמצים לחזק את המתיישבים, גוש קטיף, הייתי אומר, הרוח הטובה שלו הייתה עמדה ביסוד גוש קטיף, כשיסדו את המקום לאורך כל השנים ואחרי זה, ויש שם, במערת המכפלה, ובכל מקום, אהבת ארץ ישראל כל כך גדולה הייתה בו. ובאמת, הציל מרוחו, הייתי אומר, מאישיותו, מרוחו, מחוכמתו, מתבונתו, מטוב ליבו, כן, על רבים רבים מישראל. גם לגבי מכון מאיר, אני מוכרח לומר, כשהמכון הוקם, אז היו קשיים בהתחלה, כל דבר שמתחילים יש קשיים. אז ממש הוא ליווה את מכון מאיר מתחילתו, אפשר לומר. וכל דבר הכי שעצה או השתדלות, או כל דבר הוא היה גם בסוד העניין, גם נותן עצות. אני עכשיו נזכר שקיבלנו את הבניין הישן, בכלל מכון מאיר היה במקום, כאן בסמינר ליפשיץ, באיזה חדר. אבל קיבלנו את הבניין הישן, קיבלנו אותו, היה מוסד, צערנו הרב, של אנשים מעורבים, יהודים ולא יהודים ביחד, מין בית ספר תיכון כזה. וקיבלנו אותו עם המטבח שהיה בשלושם, ודאי בשולי אקום ובדברים אחרים. ולא ידענו מה לעשות. אז פניתי לרב, זכר צדיק לברכה, אמרתי לו, הרב, מה לעשות? קיבלנו כאן כל כך הרבה, אני לא מבין מה לעשות עם זה. אז חשבתי, ייתן לי עצה כזאת, ייתן לי עצה אחרת או משהו כזה. הוא אומר, בוא, אני עכשיו הולך איתך, ואני אגיד לך כל דבר ודבר מה לעשות. הוא בא למה, אני זוכר, בא למטבח, ועברנו כלי-כלי, אמר, זה אפשר להכשיר. זה חס על ממונם של ישראל, זה אי אפשר להכשיר, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אז היה הרב גדול כזה, אמרתי, מה? הוא כל כך מטריח את עצמו ובא כאן לכל דבר ודבר. ולאורך כל השנים היה, תלמידים היו באים אליו, אני הייתי, שמתייעץ, מטבע הדברים, צריך לפעמים להתייעץ בדברים כאלה, דברים אחרים. אז באמת שהיו דברים שאמרתי, אני, אי אפשר להחליט לבד, חייבים איזה עצה של מישהו על שיעור קומה של תורה, של חוכמה, של תבונה, של... אז הייתי מתייעץ איתו. ולא פעם, העצות שלו היו כל כך... לא, כל העצות היו כאלה. ממש, אורו עינינו, לא רק שלי, אני אומר גם חברי ההנהלה, היה יושבים איתו מדי פעם, והיה לו באמת קשר מיוחד, הייתי אומר. לכאן, נעשה כאן במכון מאיר, לתלמידים שהיו באים אליו, ומקבלים הדרכות ועצות. היה לו קשר מיוחד למכון מאיר. ההרגשה שלי לפחות, של מי שמכיר אותו, שהוא כמו היה אבא טוב. אבא שאוהב ואכפתניק ומשתדל ומתאמץ לעזור בסתר ובגלוי. גם בסתר, לא פעם באו אליי אנשים, אמרו לי, תשמע, הרב אמר ככה וככה, מי שאתה יודע הוא כבר אמר ככה וככה. ידעתי שכל דבר שהוא אומר זה מתוך אהבה עצומה וחוכמה ותבונה שאין כדוגמתה. הדור שלנו הוא דור לא מורכב, הוא לא פשוט. גם ברמה הלאומית, גם ברמה האישית של כל אחד ואחד. ולהיות, להדריך ולהורות במורכבות הזאת שאנחנו חיים בה, זה צריך להיות מדרגה מיוחדת במינה. הוא היה גם, ההבנה שלו הייתה לא רק, היה ענק בהלכה ופוסק הלכות, ובאמת ממש הייתי אומר דברים מאוד מורכבים. אני זוכר לא פעם, לא פעמיים, יישובים שלמים ניצלו, היישובים שהיו בתוך קשיים חברתיים שהיו בתוך היישובים, היו באים אליו לפתחו המתיישבים, הוא היה מקשיב לכולם, נותן להם את העצות הנכונות, יוצא להתמודד עם כל הקשיים וכל הסיבוכים למיניהם. כן. זו הייתה הגדלות, הגדלות הענקית הזאת, מצד אחד תורה, מצד אחד ליישם את התורה בעולם המורכב הזה, שאנחנו חיים בתוכה, העולם הזה, וצריך ענקיות. גם הנקיות בידע, אבל יותר גם הנקיות ברוח, בנשמת התורה. היה מקובל גדול, למרות שהוא הסתיר את ידיעותיו ואת הדברים כדרכם של מקובלים, אבל הוא היה הבין בדברים מהסוג הזה. אני זוכר, אני תוך כדי כך נזכר על העדה האתיופית. העדה האתיופית זה לא דבר פשוט, שהם עלו לכאן לארץ, היו להם קשיים גדולים מאוד בקליטה, עד היום יש קשיים גדולים. והייתה כאן תוכנית מיוחדת של הקייסים והמנהיגות הדתית של העדה האתיופית, והייתה כאן קבוצה של צעירים שלמדו להיות רבנים ונהפכו באמת לרבנים במשך הזמן. איך הוא ליווה את הקבוצה הזאת? אז היה כבר הרב זצ"ל, היה הרב הראשי לישראל. באיזה אהבה, באיזה סבלנות, כמה עודד אותנו, כמה את הקבוצה של הרבנים, של העדה בכללותה, למרות הקשיים העצומים שעמדו בפתח העניין. ובכל מקום שאני רק לא מתחיל להיזכר, אז התרומה של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הייתה גדולה מאוד. לא רק לדור שלנו, גם לדורות הבאים אחרינו. צריכים לקחת אחריות, לקחת, לפסוק הלכות, לתת הדרכות במצבים המורכבים שאנחנו חיים בתוכם. כל כמה שאני לא אומר, זה אפס קצר של מה שזה באמת, מה תרומתו, מה מעלתו, מה מדרגתו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. יש כמה הלכות שנוהגים, שנפטר גדול בישראל, גדול ושר בישראל כמובן. זה לא אבל פרטי, זה אבל של כל עם ישראל, אבל של כל יושבי בית המדרש, ודאי בוודאי של בית מדרשינו, זה אבל שלנו. נוהגים קודם כל ודאי ללכת ללוויה כולנו, היום כפי שפורסם הדבר. ב-10 הלוויה תצא מבית המדרש ברחוב ריינס, בו שהוא התפלל ולימד. ואנחנו זכינו, הייתה לנו זכות גדולה, אני זוכר בשמחת התורה, ושהיינו באים לשם שנים רבות, היינו באים לשמחת התורה, מה שרומם אותנו באהבתו, בשמחתו, דבר מיוחד במינו. מי שחווה את החוויה הזאת של המפגש של הרב בשמחת התורה בבית המדרש, בביתו גם, דברים באמת מיוחדים. משם כאן תצא הלוויה, שם הוא גם לימד תורה, גם את הכולל, הישיבה שהייתה שם וקיימת שם, משם תצא הלוויה. אז כל הציבור של התלמידים ודאי בוודאי צריך לעשות כל מאמץ להשתתף בלוויה הזאת. לגבי עניין של קריאה, אז אני לא הספקתי כאן לעבור על ההלכות, אבל ככה הבנתי כמה כמה שהספקתי לראות שנוהגים, אולי קודם כל אני אצטט כמה הלכות שנוגעות בכלל לפטירתו של תלמיד חכם. כתוב ככה: חכם שמת, בית מדרשו בטל, שסופדים אותו כל שבעה, כל יום סופדים אותו, אבלם של התלמידה והתלמידים שלו. יש כאן מדרגות, מדרגות, כן? כתוב, אב בית דין שמת, כל מדרשות שבעיר בטלים, והרגלים להתפלל בית המדרש משנים מקומם, לא מתפללים באותו מקום. נשיא שמת, כל בתי מדרשות שבכל מקום שמספידים אותו בטלים. יש כאן מדרגות, כמה שאדם הוא יותר כללי, יותר, יותר ויותר אנשים מתאבלים עליו. חכם ואלוף וגאון מכניסים אותו לבית המדרש בזמן ההספד ומניחים המיטה במקום שהיה דורש וסופדים אותו שם, וכשמוצאים המיטה סופדים אותו עד בית הקברות. הלוויה מיוחדת במינה לאדם שהוא אפשר לומר בהחלט הרב הראשי הראשון לציון. זה לגבי היחס להשתתפות בלוויה, ודאי שכולם הולכים ללוויה. לגבי קריאה, נוהגים לקרוא על תלמיד חכם, ודאי על רב סדר גודל כמו שהרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, אז אחרי הלוויה נוהגים לקרוא את החלק הזה של החוצה, הצד הימני של החוצה. הקרובה המשפחה לצד השמאלי, לצד הימני, אז אלה שהשתתפו בלוויה קוראים כאילו זה האבלות של כל אחד ואחד מאיתנו. יש כאן גם מדרגות בעניין הזה, אבל בכל זאת בוודאי ובוודאי מבחינתנו, בית מדרשנו שהיה נותן כאן גם שיעורי תורה ו שאלות ותשובות בעניינים גם כן מורכבים, לא פשוטים, במיוחד אנשים שבאו מרחוק ויש בעיות קשיים עם משפחה ואיך ומה ולהתנהג. ואני זוכר כאן, אני עומד במקום שהוא עמד כאן והוא נותן כאן שנים, הוא נותן כאן שיעורי תורה שמטרתם הייתה להאהיב את התורה על הלומדים, וגם היה עונה, חלק היה זה שאלות ותשובות בדברים מאוד מורכבים, כן, על פי שהשאלות שהתלמידים היו כאן שואלים במקום. בשבילי בכל זאת, ובשבילנו כאן בית מדרשנו היה ממש מורה דרך, הייתי אומר. וכל מה שההנהגות, חלק גדול מההנהגות שמתקיימות בבית מדרשנו זה על פי הדרכתו והעצתו של הרב מרדכי ניום. לדוגמה אני אומר, אנחנו נוהגים, כאן הייתה שאלה באמת, לגבי נוסח התפילה, איך מתפללים כאן במכון מאיר? מכון מאיר זה עם ישראל, יש כאן מכל העדות, מכל הנוסחים למיניהם וכולי. הייתה התלבטות איך להתפלל, מה נוסח התפילה שהתפללו כאן. אז שאלו את הרב שאלה הזאת, אפילו כאן נדמה לי במקום הזה שהוא עמד, שאלו את השאלה איך להתפלל, נוסח כזה או נוסח אחר. אז במקום הוא פסק, ובאמת ככה אנחנו נוהגים לפי מה שהוא פסק, שהוא, מכיוון שהראייה הייתה לו ראייה חודרת, בפסיקת הלכה צריך להבין, צריך להיות מאוד מציאותי, יש הלכה נכון, אבל אומרים שיש מה שנקרא השולחן ערוך, החלק החמישי של השולחן ערוך. החלק החמישי של השולחן ערוך זה איך ליישם את פסיקת ההלכה על המציאות שהיא לא פשוטה והיא מורכבת מאוד. כמו דוגמה כאן במקום הזה שיש אנשים בעלי בנושאי התפילה, שבעלי נוסחים שונים. מצד אחד ודאי וודאי שכל אחד צריך להתפלל בנוסח אבותם, דברים ידועים. מישהו ספרדי, ספרדי, תימני, תימני, אשכנזי, אשכנזי, אשכנז, ספרד, זה. הוא בתקופה של קיבוץ גלויות. אז איך להתפלל כאן, במציאות שהיא כל כך מורכבת? במקום פסק הוא אמר לפי, הוא שאל, הוא התעניין, שאל אותי מה מקווה, אמר, ככה היה לי נראה שנוסח האחיד הוא ממצא את כולם. נוסח, מה שנקרא נוסח אחיד בתפילה. אבל שנוסח אחיד הוא היה חז"ל, וכל אחד התפלל בתפילת יחידות, התפלל לפי הנוסח שלו, ספרדי, ספרדי, תימני, תימני, אשכנזי, אשכנזי. כך הוא אמר, כאן פסק במקור, אמר, שהנוסח יהיה כזה אחיד באמת, של החז"ל, אבל שכל התלמידים, כל אחד יתפלל בנוסח שלו, במה שנוגע. זה כמו, כאן, פסק לנו הלכה. וככה אנחנו נוהגים. אבל לא רק בדברים האלה. הרבה דברים בהתייעצות, היינו זוכר, הוא היה דרך אגב, נזכר, לא יכול לספר את כל הפרטים, אבל פעם בא אליו יהודי אחד, אני הייתי נוכח באותה פגישה, בחדרו שהיה מקבל בביתו, יהודי שרצה להשפיע על איזשהו מהלך כאן שהרב היה אז הרב הראשי, באיזשהו מהלך רצה להשפיע בעניין. היהודי הזה היה רחוק מאוד מתורה ומצוות ומדברים כאלה, אבל היה יהודי עשיר מאוד, גדול, בעל אמצעים ודברים כאלה, והיה זה עניין ציבורי, עניין גדול. אז דרך אגב, כאילו היהודי הזה אומר, אולי הרב צריך לישיבה שלו, משהו, עזרה, משהו. באותו רגע, אני ראיתי, באותו רגע, התחיל לדבר רק על, כאילו הוא רוצה לעזור וזה, הוא מדבר בעל דבר אחר, הוא רוצה לנו. באותו רגע נסגרו התריסי, הרב אמר, שלום. אתה יכול, כאילו באותו רגע, הוא קלט מיד, הייתה לו קליטה. זה המציאות, האדם הזה הוא בא כאן לשחד, הוא בא כאן להשפיע ככה בצורה כזאת, אין לי מה לדבר איתו בכלל. אותו נסגרה השיחה, הבן אדם הזה עם כל הכבוד שלו, והיה לו כבוד גדול, כל הדברים האלה, לא יכול לדבר איתו. כן. זה רגישות, קלט מיד את המציאות. וכל דבר שהיינו שואלים, היה מברר מהי המציאות, קולט אותה טוב טוב, ומתוך כך, נותן דעת תורה על כל דבר ודבר. אני זוכר פעם, טוב, אני לא יכול להאריך, לא רוצה להאריך כרגע. אבל כל דבר שאני נזכר בפגישה, איזה חוכמה, איזה תבונה, איזה הבנת המציאות, ואיך להיות נאמן לתורה, ולפסוק הלכה, ולתת הדרכה, בהתאם למציאות שהיא כל כך, לא כל כך פשוטה. זאת היא גדולתו של פוסק בישראל. גדולתו של פוסק בישראל זה לא רק לדעת מה שכתוב בשולחן ערוך, אלא לדעת איך השולחן ערוך הזה מתיישם במציאות המורכבת שאנחנו חיים בתוכה, ושהאמת, אמת מארץ תצמח, הארץ היא, הארץ הייתה תוהו ובוהו, הארץ היא מורכבת, היא לא פשוטה. ובכל זאת, לשמור על נקודת האמת ועל אמיתה של תורה בכל המציאות הזאת. חבל דאבדין ולא משתכחין, צער גדול בעולם. נכבה, תמיד חכם נפטר מן העולם, אז חז"ל אומרים שבאמת טובה, ככה למדנו את זה עכשיו בסיום פרשת מסכת סנהדרין, עכשיו גמרו מסכת סנהדרין, דף היומי. אז הסיום של מסכת סנהדרין היא כזאת, שצדיק בא לעולם, טובה באה לעולם. וכשצדיק נפטר מן העולם, אז אני לא רוצה להגיד, אז באמת חושך בעולם. הצדיק הוא מבחינת נר שמאיר את עולמנו. ככה אומרת הגמרא שם בסוף מסכת סנהדרין, העניין הזה. באמת, חי בתוכנו, בתור צדיק שעיר, עיר לנו, עיר לרבבות, רבבות, רבבות יהודים. עיר לתורתו, את אהבתו. חבל על דאבדין דלא משתכחין, תהי נשמתו צורה בצרור החיים.